דף י"ד עמוד ב', לפעמים כשאנו שומעים על תקנה נוספת של גדולי וחכמי הדור, אנו אומרים, מה קרה? יש תורה, למה להקשות עליה? למה להוסיף גדרים וסייגים? היום נראה ששלמה המלך תיקן נטילת ידיים, תיקן את כל עניין העירובין, בשעה שתיקן את זה יצא בת קול ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. לכאורה נראה שבעצם שלמה בא והקשה עלינו. היה תורה, והוא הגיע ועשה עוד סייגים ועוד גדרים ועוד תקנות. אבל בפסוק שם כתוב ששלמה המלך איזן את התורה. זאת אומרת, הוא נתן לה איזון מסוים. רש"י כותב שהוא עשה אוזניים לתורה. אוזניים פירושו ידיות. זאת אומרת, אם עד היום סחבנו מסע כבד, הוא לא היה מסודר לנו. תארו לעצמכם סיר בלי ידיות. איך קשה לסחוב אותו? הגיע שלמה המלך ושם ידיות, אוזניים לתורה. הידיות האלה רק מסייעים לנו לסחוב. זאת אומרת, אם עד היום יכלנו בקלות להיכשל, הגיע שלמה ואמר, בואו, קחו ידיות, יהיה לכם יותר נוח לסחוב את התורה הקדושה, יותר נוח לקיים את דבריה. זוהי חוכמתם של גדולי הדור שיודעים לאזן, לשקול בפלס, להחליט מה להרחיק ומה לסייג. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו עדיין באמצע 18 דברים שגזרו. מביאה הגמרא דבר נוסף שכבר ראינו שגזרו, זה טבול יום. טבול יום שנוגע בתרומה גם כן פוסל אותה. שואלת הגמרא, טבול יום דאורייתא? דכתיב, הוא בא השמש ותאר, רק אחרי שקיעת החמה הוא נהיה טהור. ואם כן, למה אתה קורא לזה גזרה מיודחי דבר? עונה הגמרא, באמת שמי מכאן טבול יום. צודק, אמנם הטבול יום מטמא את התרומה, אבל זה מדאורייתא, והוא לא מה-18 דבר שגזרו, ותמחק את זה מהמשנה שמובאת, שמביאה את ה-18 דבר. תקנה נוספת שראינו ביודחי דבר זה האוכלים שנטמאו במשקין שהם גורמים לפסול את התרומה. שואלת הגמרא במשקין דמי, מה מדובר כאן, באיזה משקין נגוע האוכל הזה שהוא עצמו פוסל את התרומה? אילמה, אם תאמר לי שמדובר במשקין הבאים מחמת שרץ, על ידי מגע ישיר בשרץ, המשקין נטמאו, וכשהם נגעו באוכלים, אתה אומר לי שהם פוסלים את התרומה? ברור, דאורייתא תנינו, דכתיב, כתוב במפורש, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. זאת אומרת, רש"י מדגיש שאומנם זה כתוב בכלי שרץ שמטמא מגבו, אבל ברור שאם זה נגע מגע ישיר בשרץ, המשקין הללו נהיו ראשון לטומאה, ואם הם יגעו באוכל, הם יעשו אותו שני לטומאה, והאוכל הזה יפסול את התרומה, זה ברור, זה כתוב בתורה. אלא אומרת הגמרא, מדובר פה במשקין הבאים מחמת ידיים. כפי שראינו, גזרו טומאה על סתם ידיים. אם אדם נוגע, אם הידיים הללו נוגעים במשקין, המשקין האלו בעצם מטמאים את האוכל, ולא רק שהם מטמאים אותו, אלא הופכים את האוכל הזה לשני שיפסול את התרומה. זאת אומרת, כשגזרו כבר על טומאת ידיים, גזרו שכשהם יגעו במשקין, המשקין הללו לא יהיו שני לטומאה, אלא הם יחזרו להיות ראשון, ואם הם יגעו באוכל, האוכל הזה יהיה שני, ויפסול את התרומה. וכל זה גזרה משום משקין הבאים מחמת שרץ, כדי שלא יתבלבלו עם משקין שבאים מחמת שרץ, שהם עצמם ברור שהם טמאים דאורייתא, וגורמים לפסול את התרומה, ועל כן גזרו גם עליהם. רש"י מדגיש שגזרו דווקא במשקין ולא באוכלין, כיוון שאוכל הוא לא מוכשר מיידי לקבל טומאה. רק אם בא עליו מים הוא מוכשר לקבל טומאה, כפי שכבר ראינו בדפים הקודמים, בשונה ממשקין שתמיד הם מוכשרים לקבל טומאה, ועל כן גזרו בהם. דבר נוסף שראינו, דבר נוסף והאחרון, והכלים שנטמאו במשקין. שואלת הגמרא, כלים דהיטמאו במשקין דמאי, במה מדובר? אילמה במשקין דזב, כפי שראינו, זב זה אדם שיוצא זוב מגופו, יש לו טומאה מסוימת. אז אם תגיד לי שהכלים הללו נגעו במשקים של הזב, זאת אומרת במי רגליו, בזובו, ברוקו וכדומה, הדברים שנקראים מעיינות הזב, דאורייתא תנינו, דכתיב, וכי ירוק הזב בטהור, כתוב שם וכיבס בגדיו במים ורחץ במים, וטמא עד הערב, ברור שיש טומאה על כלים כאלו, זה כתוב בתורה, ויש דרשה נוספת שדורשים שם מהפסוק, מה שביד טהור טימאתי לך, זאת אומרת, לא רק אם זה נוגע בך, אלא גם אם אתה סוחב חפץ מסוים ועל זה הזב ירק, גם כן אני בעצם נטמא, כיוון שאני נושא את רוקו של הזב. אלא באמת מדובר פה במשקין הבאים מחמת שרץ. הכלים נטמאו במשקין שנגעו בשרץ, שהם נהיו שני לטומאה, שכפי שראינו כבר קודם בעיקרון שני לטומאה, לא מטמא כלים, אלא רק אוכלין ומשקין, גזרו עליהם טומאה. ולמה גזרה משום משקין דזב? אני חושש שאם לא תשגיח על כלים שלא ייגעו במשקין הבאים מחמת שרץ, גם לא תשגיח שהם לא ייגעו במימיו של זב, במעיינותיו של הזב, כפי שאמרנו, ועל כן אני גוזר עליהם טומאה. גם כאן רש"י מסביר למה אני גוזר דווקא על כלים ולא על אדם. הוא אומר, כי אדם לא מצוי שיגע במים שיוצאים מגופו של הזב, מה שאין כן בכלים שאני פחות משגיח, ועל כן אני גוזר. אם כן, הגמרא סיימה להסביר ולבאר את כל התקנות שראינו. חוזרת הגמרא ושואלת, אתה אומר לי שטומאת ידיים גזרו שמה בעלייתו של חנניה בן חזקיה, ששם היו תלמידי שמאי והלל. שואלת הגמרא, וידיים תלמידי שמאי והלל גזרו? והרי שמאי והלל בעצמם הם אלו שגזרו את זה. דתניא, יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים, על חוץ לארץ, אדמת חוץ לארץ, אדם שיוצא לשם, או אם אתה מביא גוש אפר משם לארץ, גזרו עליו טומאה. הסיבה היא כיוון שבארץ ישראל גרים יהודים, בקיאים בדיני טומאה וטהרה, ועל כן אם חלילה אדם נפטר, קוברים אותו במקום מיוחד ומציינים את מקום הקבר. בחוץ לארץ יש הרבה גויים, גם מי שנמצא שם לא כל כך בקיא בדיני טומאה וטהרה, ועל כן לא מציינים את הקברים. את הקברות, על כן אם יצאת לחוץ לארץ או שהבאת אפר משם, גזרו על כך טומאה. דבר נוסף שהם גזרו זה ועל כלי זרוכית מהתורה, לא כתוב טומאה על כלי זרוכית, הם גזרו שיתמו. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה, זאת אומרת, כל אדם שנושא אישה, הוא מתחייב לה שאם הוא יגרש אותה, הוא ייתן לה סכום כסף מסוים, או שאם הוא ימות לפניה, יורשיו מתחייבים ליתן לה כתובה. הכתובה כבר הייתה לפני זמנו של שמעון בן שטח, ונחלקו על כך האם זה מדאורייתא או מדרבנן. אבל עד זמנו היו נוהגים לייחד כסף מסוים ולהגיד לה זו כתובתך. ועל כן היה קל בעיני האנשים לגרש את נשותם, כי כבר הכסף לא בידם, הכסף מיוחד ומוכן ומזומן אצל האישה. היו אומרים לה יאללה, מגרש אותך. לכן הגיע ותיקן שמעון בן שטח, אל תיתנו לה כסף. תגידו כל נכסי ערבין לכתובתך. ואז אם אדם ירצה לגרש את אשתו זה יהיה קשה בעיניו, כיוון שהוא בא וצריך להוציא כסף. זו התקנה שתיקן שמעון בן שטח. ודבר נוסף שהוא תיקן וגזר טומאה על כלי מתכות, בהמשך נדון בדיוק מה הוא גזר, הרי ברור שמדאורייתא יש טומאה על כלי מתכות, ושמאי והלל גזרו טומאה על הידיים. אם כן, אנו רואים כאן את הרשימה המכובדת של תנאים שגזרו גזרות, ואנו רואים ששמאי והלל הם אלו שגזרו על הידיים ולא תלמידיהם. וכי תימא, אם תרצה לומר לי שהפירוש שמאי וסיעתו, הלל וסיעתו יחד עם תלמידיהם, אין אפשרות כזו. ואמר רב יהודה אמר שמואל, 18 דבר גזרו ו18 נחלקו, כל מה שהיה בעלייתו של חנניה, בתחילה היה מחלוקת על כך בין בית שמאי לבית הלל, ורק לאחר מכן רבו תלמידי בית שמאי לבית הלל והכריעו הלכה כמותם. ואם כן אנו רואים שהיה שם מחלוקת, שימו לב על 18 דברים. ואילו הלל ושמאי לא נחלקו אלא בשלושה מקומות, דאמר רב הונא בשלושה מקומות נחלקו ותו לא. סך הכל שמאי והלל עצמם נחלקו רק בשלושה מקומות בש"ס שבהמשך נביא מים. רק תלמידיהם בית שמאי ובית הלל נחלקו בין ספור מקומות. ואם כאן כתוב שה18 דבר הייתה מחלוקת, לא ייתכן ששמאי והלל היו חלק מזה. וכי תימא, ואם תרצה לומר לי, אתו אינו גזור לתלות. באו שמאי והלל עצמם גזור רק ספק תומה. הם אמרו סתם ידיים, אם הם נוגעים בתרומה, אל תשרוף את התרומה כדין שרופת טמאה, אלא רק תתלה. זאת אומרת, זה ספק תומה, אל תיגע בתרומה, אל תעשה כלום בידיים. אל תאכל ואל תשרוף. ועדו תלמידיהו וגזרו לשרוף, הגיעו התלמידים ואמרו, עד כדי כך זה חמור וגם ישרפו על זה, לא ייתכן. ואמר אילפה, ידיים תחילת גזרתן לשרפה. לא היה שתי שלבים בידיים. היה שלב ראשון שמיד אמרו, גוזרים על ידיים בשביל לשרוף, כדין תרומת מעל החלוטין. אז גם זה לא ייתכן. אלא אומרת הגמרא, יש לי תירוץ אחר. עתו אינו גזרו ולא קיבלו מניו. ועתו תלמידיהו גזרו וקיבלו מניו. באמת במקור, כפי שראינו באותה ברייתא, זה היה שמאי והלל שגזרו. התקנה הזו לא התפשטה בכל ישראל. הגיעו תלמידיהם וגזרו, ואז התקנה באמת התקבלה, ועל כן אני מונה אותה בכלל י"ח דבר, על אף שבמקור זה היה של שמאי והלל. שואלת הגמרא, עדיין לא מסתדר לי. אמרת שמאי והלל תקנו, ואילו תלמידיהם תקנו וזה יתקבל, ועל כן אני קורא את זה על שמם. אבל אני יודע מהמקורות שלנו שהתקנה הזו הייתה הרבה קודם, והקטי שלמה גזר. דאמר רב יהודה אמר שמואל, זה היה שלמה המלך הרבה שנים קודם. בשעה שתיקן שלמה עירובין, עירובי חצרות, ונטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, בני אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. ואמרה, חכם בני ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר. אז אנחנו רואים שכבר שלמה תיקן את זה. אלא עונה הגמרא, שלמה גזר לקודשים, רק לעניין אכילת קודשים הוא גזר טומאה לסתם ידיים. ואתו אינו וגזרו אף לתרומה. באו הלל ושמאי גזרו גם נטילת ידיים לתרומה, זה אמנם לא התקבל, ואז באו תלמידיהם וגזרו וזה נתקבל. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.